היום נקדיש את שיעורנו למגילת אסתר, היום ראש חודש אדר, שבו מרבים בשמחה, ונראה מהי השמחה במגילת אסתר. לפי הילדים שגור הביטוי ונהפוכו, שכן אנחנו רואים במדינה, במגילה, הרבה תהפוכות. למשל, איזה תהפוכות מוצאים במגילה? מי רוצה להגיד לי, לתרום מהפך אחד? לא מדבר לפוליטיקה, מהפכים פוליטיים, רק איזה מהפך היה במגילה? מי רוצה להגיד? מה? שנתו יהודים הם בשונאיהם. עוד, איפה כתוב? איפה?
הוא רצה לתלות את
אהרן, אהה, הוא רצה לתלות את מרדכי על העץ, בסוף תלו אותו. עוד?
הוא רצה
לבזות
את מרדכי,
הוא אמר בהתחלה, למי אכפת ממני הגדולה יותר ממני, בסוף הוא הוליך את מרדכי בעצמו. עוד? עוד?
בפסוקים.
בפסוקים.
כן? יום שסיברו הפה.
ביום אשר סיברו הוא הבין לשלוט בהם ונהפוכו, הנה הביטוי ונהפוכו מהמגילה, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים הימה ושונאיהם. וכן כתוב החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. אם כן, כחוט השני עובר במגילה הרעיון של ונהפוכו. השאלה, אם ונהפוכו זה כמו תאונת דרכים, שהאוטו מתהפך, קרה אסון, טרגדיה לאמן, קרה לו אסון, לא הלך לו, ונהפוכו קרה לו. אם כן ונהפוכו זה מין מקרה, את כל אשר קרה, הוא קרה לו מקרה שנהפוכו, או שזה התוכנית האלוקית. לכתחילה התוכנית הייתה כזאת שיהיה ונהפוכו. כלומר, אנחנו מצפים שהאוטו ייסע ישר, והקדוש ברוך הוא תשמע, זה לא כמו שאתה חושב, התוכנית שלי היא אחרת. אני עושה בעיר שושן נבוכה, אני עושה בעיר שושן צהלה ושמחה. זה התוכנית האלוקית מלכתחילה. אבל ונראה את הדבר. מה באמת הערך הנצחי של מגילת אסתר, שקוראים אותה בכל שנה ושנה, והיא כל כך חשובה. נתחיל בדברי הרמב״ם, בפרק ב' מלכות מגילה, הלכה י' ח'. כותב הרמב״ם, שכל ספרי הנביאים עתידים, וכל הכתובים עתידים להתבטל בימות המשיח. כותב הרמב״ם, שימות המשיח, אולי החיילים שיושבעו בכותל, יהיה להם יותר קל, לקחת תנ"ך, יקבלו תנ"ך מקוצר. כתוב, כל ספרי הכתובים, כל הנביאים, יתבטל ימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה, או כהלכות, כהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים בעולם. כלומר, אומר הרמב״ם, שמגילת אסתר הכוח שלה כמו הלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות יתבטל, אבל מגילת אסתר לא תתבטל, שנאמר, וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. אז חס ושלום אנחנו חושבים שישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יתלשו מהתנ"ך, וכבר נוציא תנ"ך מקוצר, כמו שפעם חשבו להוציא תנ"ך מקוצר, משיג הרמב"ם על הרמב"ם ואומר, אמר אברהם, לא יתבטל ספר מן הספרים, אלא יתבטל מלקרותה בציבור אמרו. בכל אופן, צריך להבין מה הכוונה של דברי הרמב"ם, שכל ספרי הנביאים, אם נתתן לימות המשיח, זה נושא שצריכים לדבר עליו ונדון בו עם ירצה שם בהמשך. השאלה היא מהי ערכה הנצחי של מגילת אסתר שהיא תהיה קיימת לעולם? מה זה בא ללמד אותי? אנחנו רואים במגילה שכתוב בפרק ט' פסוק כ"ח, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. מה זה נזכרים ומה זה נעשים? מה זה, באיזה מידה הם נזכרים, באיזה מידה הם נעשים? ומה זה, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם? אנחנו יודעים שיש מצוות התלויות בזיכרון, בדיבור. כמו למשל מחיית המלאק, היא מצווה שתלויה בדיבור. כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. כי מחות ימחה את זכר המלאק. יש עניין של נזכרים, נזכרים בדיבור. קריאת המגילה היא מצווה התלויה בדיבור. אבל יש מצוות התלויים במעשה, והם משלוח מנות, מתנות לאביונים. אם כן, יש מצוות התלויות בזיכרון, יש מצוות התלויות במעשה. אז הכתוב אומר שגם מצוות התלויות בדיבור, בזיכרון, והם קריאת המגילה ועל הניסים, הם, וגם מצוות התלויות במעשה, והם מצוות לאביונים, משלוח מנות, זכרם תמיד ימשיך. אם כן, יש ערך נצחי למגילת אסתר. ואז השאלה היא, מה הפשר המהפכים והתהפוכות והשינויים שיש במגילה? האם זה כמו שקרה לאמן תאונת דרכים, או יש כוונה בדבר? מדרש רבה, שהתחלנו קודם בשם שחר. יד אסתר המשילו את אסתר לשחר, או לסוף הלילה. מדרש ידוע, רבי חייא רבה ורבי שמעון בן חלפתא היו מלכים בבקעת ארבל, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר לו רבי חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא, כך היא גדולתם של ישראל, בהתחלה קימה קימה, כל מה שהולך ופרה ורווה, גדל ורווה והולך, ואחר כך מנצנץ והולך וכו'. מה טעם? כי ישב בחושך השם אור לי. כך בהתחלה מרדכי יושב בשער המלך. אחר כתוב קצף בקטן ותרש. אגב, היה שם מרדכי אל שער המלך, אחר כך מרדכי יצא מלפני המלך. אם כן רואים, שכמו שהלילה קודם ליום, זה הסדר ואי ערב ואי בוקר. הסדר ואי ערב ואי בוקר אומר לי, שזה הסדר האלוקי של היום. ובחושך יש חושך, תרתי משמע. ולכן אסתר, במידה מסוימת, ברגע מסוים הייתה במצב של חושך, כשהתבקשה להיכנס למלך, אשר לא כדת, ואז היא לא ידעה, כאשר עבדתי, עבדתי. זה מצב של חושך. אם אסתר לא תיכנס למלך, הרי כל המגילה תהיה חסרה את ההמשך. אם כן, אז החושך הוא סיבה, הוא בא לפני האור שבא אחריו. כן, רואים שיש סדר במגילה. זאת אומרת, שהסדר במגילה הוא שהחושך צריך לבוא לפני האור, כמו ככה זה בסדר הזמנים. אם כן, אומר בעל המגילה שיש כאן תוכנית. אבל לא רק מובן של זמן, שבלילה, אז איך מתחיל הלילה? אתמול היה ראש חודש, בלילה, הסתכלתי על הירח, ראיתי אתמול ירח קטן קטן, לא כמו בננה, כמו שליש בננה, קטן קטן, זה הירח של אתמול בלילה. היום נראה ירח עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, באמצע החודש הכי גדול. אז הירח הוא מתגדל והולך. אבל גם בלילה יש סדר, שבתחילת הלילה יש ירח, אחר כך יוצאים הכוכבים, אחר כך נהיה אור. אחר כך, לקראת סוף הלילה, הלבנה שוקעת, כוכבים ומזלות נכנסים, ואותה השעה אין חושך גדול ממנו. ובאותה השעה, הקדוש ברוך הוא מעלה את האור מתוך החושך ומאיר לעולם. אז אומר המדרש, שאסתר משולה לאיילת השחר שבוקעת מתוך החושך, וכן הוא אומר אצל אברהם, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. כלומר, מתוך החושך השם מוציא את האור. ורבי יוסי מדגיש במדרש את זה בפירוש, למה נמשלה אסתר לשחר? כי אסתר אמרה את המזמור כבד בתהילים לנצח על איילת השחר. מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אז אם כן יוצא שאסתר מלמד על הגאולה העתידה, כמו שהחושך בא לפני השחר, כמו שכתוב בישעיהו, הנה החושך יכסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם. אבל לא רק עניין של זמן יש כאן, אלא עניין של סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה. כמו שהחושך אנחנו יודעים, שאחרי החושך בא האור, אז זה הסיבה של מהלך גרמי השמיים. ככה רוצים חז"ל להגיד שהקדוש ברוך הוא מתוך החושך מביא את האור. כלומר, לא מובן של מהפך, ההפך. זה התוכנית האלוקית מלכתחילה. כמו שאחרי עלות השחר בא מתוך החושך, ככה במגילה, החושך הוא סיבה לאור. כמו שרואים במגילה, שאמר אמן ביקש להשמיד את היהודים, ונהפוך אשר ישלטו יהודים היה בסוניהם. אמן ביקש לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. דרשו חז"ל במגילה על העץ אשר הכין לו. דרשו חז"ל אשר הכין לו. מה זה אשר הכין לו? לשון דו משמעית. הכין לו בעצמו. הכין לו בעצמו, אם כן זה לא מהפך. זה תוכנית האלוקית שלנו נראית כמהפך. אבל בעצם זה היה תוכנית האלוקית אשר הכין לו. המן אמר בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, והוכרח להרכיב את מרדכי אל הסוס. אם כן, אמרו המדרש, אמרו לאלוקים מה נורא מעשיך, הנרגים הורגים את הורגיהם, הצולבים צולבים את צולביהם. זה בדיוק כמו שלפני כמה שבועות נעצר יהודי אחד בשומרון, שהוא הרג מישהו זרק עליו אבנים. כי מי זרק עליו אבנים נמצא מת. אמר, אני יריתי באוויר, לא יריתי אל בכיוון שלו. אמרו לו, אתה לא נכון, כי הוא מת. הלכו בדקו, עשו בדיקה של הגופה, ראו, אין בו חור של יריה, לא מת. אז מה אמרו החוקרים? איך הזורק אבן מת? היהודי ירה באוויר לשם הפחדה. אבל הוא זרק אבן על הגלגל, והגלגל של המכונית בדיוק פגע בגלגל, מהזווית של הסיבוב, האבן חזרה אליו והרגה אותו. אז זה בדיוק מה שהיה על העץ אשר הכין לו. כך היה, שחררו את היהודי והשומרון לביתו, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. אז בקנה מידה גדול, זה בדיוק מה שהיה במגילה על העץ אשר הכין לו. זאת אומרת, אז המגילה מלמדת אותי שבנהפוך הוא, זה לא בנהפוך הוא. בעיניים שלנו זה נראה ונהפוך הוא. אבל בעיניים האלוקיות, הכל תוכנית אלוקית. זה מתארץ הקושה שלי שהייתי ילד, שהייתי מאוד כועס על בעל קוירי. איך אני נהייתי בעל קריאה, במגילת אסתר? בתחילה הייתי כועס על הבעל קורא מאוד מאוד. היה לי סוללה של כאלה קפצונים, ואז היה שהיינו ילדים, היה לנו... היה מפתחות עם חור, כמו מפתחות של ארונות, שבתוך המפתחות ממלאים את זה באבק שריפה של גפרורים, שמים מסמר ומקים בזה בקיר בעוצמה רבה. והגבאים היו מרשים לי לעשות סוללה כזאת על השי של הבית כנסת, היה לי שם עמדה כזאת, ושלושה פרקים ראשונים הייתי משתעמם, הייתי מכין את הכל, בלקורי מעריך, שתי פרקים, מרדכי, בקטן ותרש, אוף, זה היה לי סבלנות, רוצים להגיע קצת אקשן, קצת אמן, מצידי, בשבילי, בתור ילד, המגילה התחילה בפרק ג' לא הייתי מבין מה... היה לי מסומן, כל האמנים היה לי מסומן בזה, במגילה. הייתי מחכה בקוצר על פרק ג' ולא הבנתי מה הוא קורא, שתי פרקים. אחר כך גדלתי, למדתי משניות, אמרתי, הנה יש לי תנה. רב מאיר אומר, מאיכן קורא את האדם יוצא ידי חובתו? אומר רבי מאיר, מאחר הדברים האלה גדל המלך השברוש. מי שקרא משם יצא ידי חובתי. רב מאיר אוהב את הילדים, הוא לטובתנו. הוא אומר להתחיל את המגילה מפרק ג' הוא בסדר. אז מה פתאום, הלכה כחכמים להתחיל את המגילה מפרק א'? אבל התשובה, כנראה אי אפשר להתחיל את המגילה מפרק ג', כי מי שקורא את המגילה רואה מה הכנה לכל המגילה. הסיפור של בקטן ותרש וסילוק, אמר הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אתה חושב שזה ונהפוך הוא, טעות בידך. זה תוכנית אלוקית, ולכן התוכנית הייתה להקדים את התרופה לפני המכה. מה זה התרופה לפני המכה? הסיפור בקטן ותרש. אז זה קודם, כלומר אי אפשר לגדל את המן לפני שקודם מסלקים את ושתי ומכינים את הכיסא לאסתר. ואי אפשר להתחיל לגדל את המן שיכתוב שטנה ליהודים עד שסיפור בקטן ותרש עם מרדכי ויכתב ספר דברי הימים לפני המלך. הקדוש ברוך הוא מכין את התוכנית קודם, אז המגילה מלמדת אותנו מה התוכנית האלוקית. אתה נראה לך שזה ונהפוך הוא? תשכח מזה. זה לא ונהפוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא מתחיל ומכין את התוכנית האלוקית, מכין את הגאולה. אז לכן באמת זה דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ממתיק את המר בדבר מר, כמו שאמרו, כי יושב בחושך השם אור לי. לנו זה נראה חושך, אבל מתוך החושך השם מוציא את האור. אבל איך השם מוציא את האור? מוציא את האור בצורה מסותרת, בצורה של משתאות, בצורה של אהבת נשים, בצורה של אחשוורוש מחפש אישה, נס מלובש בטבע. ותקום אסתר ותיגע בראש השרביט. מי זה ראש השרביט? ראש השרביט זה בעצם השרביט של מלך מלכי המלכים. אז אם כן, יוצא שכל המלך שאמרו במגילה, אמרו חז"ל, זה מלכו של עולם בעצם. כלומר, אחשוורוש הוא בובה, הוא כלי ביד הקדוש ברוך הוא. אז אם כן יוצא שמגילת אסתר, מה בא ללמד אותנו? בא ללמד אותנו השגחת השם. השגחת השם בצורה מסותרת, כמו שאמרו אסתר מהתורה מניין, שנאמר אנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. כלומר, יש הנהגת השם במצב של אסתר פנים. אז אנחנו מכירים הנהגה של השם במדבר, שזו הנהגה הפוכה, הנהגה של ניסים גלויים. ניסים גלויים כל אחד רואה, בקריאת ים סוף קדומה, יאמינו בהשם ומשה עבדו. אז האם הניסים הגלויים הם תכליתיים? אנחנו היום אומרים, נו, אם היינו ניסים כמו יהושע בן נון, והיה חומת יריחו נופלת, בטח היינו שומרים מצוות והיינו מניחים תפילין מיד. שאלה אם מי שרואה ניסים מיד מתמסמס ליבו. האם הניסים הגלויים הם תכליתיים? כי יש סכנה בניסים הגלויים. מצד אחד הם מחנכים את האדם לראות את השגחת השם. אבל ככה אדם אומר, אני רואה את השגחת השם, בגדול מתחיל לראות רק דברים גדולים. אבל אם דברים בגודל טבעי אתה גם רואה אותם, לכן משה מת ויהושע מכניס. אלדד ומדד מתמי במחנה שמשה מת ויהושע מכניס. למה? משה רבנו לא יכול להיכנס לארץ ישראל? משה רבנו הוא אבי ההנהגה האל-טבעית, אבי ההנהגה הניסית. ההנהגה הניסית נועדה לחנך את בני ישראל בתקופת המדבר. הבני ישראל שיחסים לארץ ישראל למצב של בספתה דגניך ותירושך ויצריך, צריכים לראות גם השגחת השם של אביו לפניי עומר בפסח, כדי שאברך לכם תבואה שבשדות, ואביו לפניי בשבועות ביקורים, שאברך לכם פירות האילן. זאת אומרת שהברכה שיש בעולם הטבעי יסודה בעבודת המקדש של הבאת העומר ושל שתי הלחם בחג השבועות. הביאו לפניי שתי הלחם כדי שאברך לכם, אברך לכם שתי הלחם בשבועות, אברך לכם את החיטה שבשדות. אם כן, ברכת השם שהיא מצויה, מצויה בזכות הפעולות האל טבעיות בבית המקדש, אבל הכל נעשה בהשגחה בארץ ישראל. אז תגידו טוב, ארץ ישראל זה מצב של ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. גלו ישראל לבבל ופרס, ולבבל הוא מצב של הסתרת פנים. עושים משתה עם כלי בית המקדש וכלים מכלים שונים, ובמגילה לא נזכר שם השם, והכל נעשה בלילה, בלילה הוא. תרתי משמע, חושך, תרתי משמע. חושך משם שמיים. וכמובן, כשיש 10 יהודים, יש 11 דעות, והמן עושה משתה, אז אלה אומרים, טוב, נלך למשתה משום שלום מלכות. אלה אומרים, אסור ללכת, צריכים להחרים את המשתה, בגלל שיש כלי בית המקדש. אלה אומרים, נלך, פשרה, ולא נוכל. כן, היו כל מיני דעות. אלה, שלום עכשיו, אומרים, נו, נעשה שלום עם המן, ונחיה איתו, ונעשה, מרדכי, למה לא משתחווה? הוא מהקיצונים, הוא מעורר עלינו את האומות, הוא קיצוני, הוא עושה מלחמות. אז תמיד היו כאלה יהודים מכאן וכאן וכאן. אומר המן, זה הבנזין שלי. עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, מפוזר ומפורד, 10 יהודים 11 דעות, זה הצלחה שלי. אומרת אסתר המלכה, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שגם במצב של הילת השחר, גם במצב של הסתרת פנים, תפילה מועילה. ולכן מרדכי קורא צום. בתוצאה מהצום והדבר, אנחנו רואים את השגחת השם במצב שונה מליל הסדר. ליל הסדר הייתה השגחת השם בצורה גלויה, ופה השגחת השם בצורה ניסית. אז יש מצוות רבות שמזכירות את ליל הסדר. אנחנו מתקרבים עוד חודש לליל הסדר, ואז יש לנו מצה ומרור וחרוסת וכרפס. אז מי לא אוהב לאכול חרוסת, ומי לא אוהב את ליל הסדר? רוב הציבור היהודי בארץ עושה ליל הסדר. וכל השנה יש לנו גם כן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים. כמו למשל, איזה מצוות הם זכר ליציאת מצרים? כמו שבת. שבת היא גם זכר למעשה בראשית, גם זכר למצרים, גם תפילין, זכר ליציאת מצרים, גם סוכה, גם סוכה זכר ליציאת מצרים. עוד, מי נותן עוד? אחד בדולר. מי שאומר מקבל דולר. פטרחם, יפה, פדיון הבן. עוד, בקריאת שמע נזכר, נכון? בקריאת שמע נזכר, אני אשר לוקחים אשר יוצא ממצרים, מצוות זכירת יציאת מצרים שבכל יום, הנזכרת לפרשת ציצית. כן, יש מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום. אהבת הגר, נכון, מה עוד? מצוות מזוזה, לא יורד יד המזוזה, זכר ליציאת מצרים ופדיון הבן. כן, יש מצוות רבות שהן זכר ליציאת מצרים. שאלה, למה כתוב עושה זכר ליציאת מצרים? אומר הרמב״ם בסוף פרשת בו, שתם מצוות פסח וסוכות וזכר ליציאת מצרים, שמניסים הגלויים אדם לומד על הניסים הנסתרים, שם יסוד התורה כולה. אומר הרמב"ן שאין אדם חלק בתורת משה עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים מאיתו יתברך, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זאת אומרת שאנחנו בחיים האזרחיים שלנו חושבים, קרה מקרה מקרה, מקרה כזה זה מקרה, קרה דבר כזה זה מקרה. זה שזרקו קסמים וטילים וזה נפל על בית הכנסת והחרים את בית הכנסת לגמרי, אבל אנשים פשוט באו ב8 ולא היה מניין, היו 8 אנשים, עזבו את המקום, הלכו לבית כנסת אחר, אחרי שעה נפל שם טיל. אז זה מקרה, כי לא היה מניין והם מקרה, אבל זה השגחה גלויה. ובחורה אחת ישנה ונפל טיל מטר מהמיטה שלה ונשארה, לא קרה לה כלום. אם כן, זה מקרה שככה היה. אז הכל אנחנו רואים במלחמת עופרת יצוקה, ראינו הרבה ניסים בעופרת יצוקה, מתוך הבנה שעופרת יצוקה זה בסך הכל שם הסביבון שיש לו צ'ופצ'יק מלמעלה ומישהו מסובב אותו. אז מי זה מישהו מלמעלה שמסובב את הסביבון? זה אדם למד מיציאת מצרים. שם היו ניסים גלויים. הניסים גלויים מלמד על הניסים הנסתרים. אז זה תפקיד יציאת מצרים. אבל לעתיד לבוא מה יהיה? ירמיה הנביא אומר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא בני ישראל מארץ מצרים, מכל הארצות אשר הדחתים שם. אומרים חז"ל שיציאת מצרים תהיה תפל ביחס לניסים הגלויים הגדולים של ימות המשיח. אם כן, האם יהיה מצוות מצה ומצוות ארבע כוסות ומצוות חרוסת זכר ליציאת מצרים ופדיון הבן יצטרכו אותם בימות המשיח כערך חינוכי? לא, כי ניסי יציאת מצרים יהיו יותר גדולים. לכן אומרים במשנה שלא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, כי כתוב למען יזכרו יום זכר מצרים כל ימי חייך. אז אומר, אז השאלה מה זה כל? אם כל בא לרבות הלילות או שכל בא לרבות ימות המשיח? אז נאמר שם בגמרא, וכי מזכירים יציאת מצרים מימות המשיח? ודאי שלא, בגלל שהניסים של ימות המשיח הוא יותר גדולים מאשר הניסים של יציאת מצרים. אז איך אפשר לומר כל לרבות, כל לרבות ימות המשיח? ודאי כל בא לרבות הלילות. ככה נאמר במסכת ברכות. כתוב כך, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר בן עזר בן עזריה, אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתמר יציאת מצרים בלילות. מאיפה המקור שלך לזה? עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען יזכור את ימי מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אומרים חכמים, מה פתאום? כל ימי חייך זה בא לרבות ימות המשיח. אמר להם בן זומא לחכמים, הכי מסכים יציאת מצרים לימות המשיח? ולא כבר נאמר, אני ימים באים, זאת אומרת שיהיו ניסים יותר גדולים, אז לא צריכים להזכיר יציאת מצרים. אמרו לה, לא שתכיר יציאת מצרים ממקומה, אלא שיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל. כלומר, יזכירו את יציאת מצרים לימות המשיח, אבל לא כערך חינוכי מלמד. כלומר, המצוות לא בטלות לעתיד לבוא. המצוות של יציאת מצרים, אנחנו רואים, התורה לא תהיה מוחלפת. אז וכי בימות המשיח לא יצטרכו לבדות בחור, בימות המשיח לא יניחו תפילין, ודאי שכן. אבל לא יצטרכו את זה כדי להזכיר את יציאת מצרים, כי יראו את הניסים הגלויים שבימות המשיח, אז זה לבד מלמד על השגחת השם. אם כן, בימות המשיח יוצא שיהיה ניסים כל כך גדולים יותר מאשר יציאת מצרים. אז יש בזה סכנה. זה דבר טוב, מהי הסכנה? סכנה היא שאדם יתרגל לראות את הדברים במשקפיים מגדילות. אבל דברים קטנים, הוא יגיד, דברים קטנים, זה לא השגחת השם. הדברים הגדולים, זה השגחת השם. הדברים הקטנים, בקטן ותרש, וסיפורים, וקרה לי כך, וקרה לי כך, המקרים הקטנים, מי ילמד אותו בימות המשיח, שגם הדברים הקטנים שקוראים לאדם על ניסיך, שבכל יום עמנו, זה גם השגחת השם. כי אדם יתרגל כל כך לניסים הגלויים, אז איך הוא יראה שהניסים הקטנים זה גם השגחת השם? הניסים המסותרים המלובשים בטבע? לזה תבוא מגילת אסתר. ותלמד אותנו לעתיד לבוא שני דברים משני קצוות. שמצד אחד הניסים הגלויים, שהם יותר גדולים מציאת מצרים, זה השגחת השם בוודאי. ומצד שני מגילת אסתר יתלמד אותנו על הניסים המסותרים. ולכן ימי הפורים האלה לא יבואו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. כלומר כל המצוות של פורים, כל המצוות של פורים, והם קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים, שאסורים בהספד ותענית, ועל הניסים, על זה נאמר זכרם לא יסוף מזרם ויהיו נזכרים ונעשים, מפני שיש למצוות האלה ערך מחנך, ערך מחנך. וזה פירוש, זה ההסבר, זה ההסבר של הרמב״ם, של ימות המשיח, כל הכתובים יהיו בתהילים. מה הכוונה בתהילים? לא שיתלש ספר מהספרי התנ״ך, חלילה. אבל מה מטרת ספרי התנ״ך? ללמד אותנו אמונה. מה מטרת ספרי הנביאים? ללמד אותנו אמונה. אבל לעתיד לבוא יראו אמונה בחוש. יראו אמונה בחוש בניסים הגלויים של ימות המשיח. אז הערך החינוכי של ספרי הכתובים כמלמדים ומחנכים לאמונה על סמך ניסי יציאת מצרים לא יהיה בו צורך, שכן ניסים הגלויים יהיו הרבה יותר מהירים אשר יציאת מצרים, כי דברי הגמרא שניסים ימות המשיח יותר גדולים, וכי מזכירים יציאת מצרים ימות המשיח, אלא יציאת מצרים במדרגה שנייה תפל. זה נכון, אבל לדעת שהשגחת השם היא גם בניסים המסותרים, זה מלמדת אותנו המגילה. ולכן המגילה אומרת לנו שגם המצב הזה של, של, של ניסים מסותרים זה גם כן השגחת השם. זה נקרא אסתר מהתורה מניין, שנאמר אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. לכן כתוב במגילה, מסכת מגילה, שבזמן מרדכי שאל המן את הילדים, מה אתם לומדים? ואמרו לו, אנחנו לומדים עניין הבאת העומר. שאמרה תורה, בזכות הבאת העומר, הביאו לפני העומר שברך לכם תבואה שבשדות. אמר המן, כבר הגמרא שמה בפי המן את הביטוי, יבוא קומץ העומר שקרוב אל המזבח, ויבטל את כל התוכנית שלי של ההשמדה. למה? כי עם כזה שמבין שגם שאמרה תורה הביאו לפני עומר, כדי שברך לכם תבואה שבשדות, שמבינים את השגחת השם, מלך החיים הטבעיים, הם ראויים ממילא להשגחת השם בטבע. הם ראויים גם לניסים נסתרים. ולכן באמת אומר הרמב״ם שעניינו של חג הפורים הוא בעצם ללמד אותנו לדורות את העניין של השגחת השם. אבל השגחת השם על עם ישראל זה רק במצב של אחדות. ולכן כנגד המן שאמר עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, צריכים לעשות תקנה להרבות אחווה ורעות. מה התקנה שעשה אסתר? משלוח מנות. משלוח מנות זה תקנה להרבות אחווה ורעות. מה הוא שלח לי מנות? הוא חושב עליי, אני חשוב אצלו, בסדר. אז משלוח מנות זה מרבה אחווה ורעות. ולכן זכו בפורים לקבלת תורה כמו בזמן מתן תורה. שפורים קימו וקיבלו היהודים. מתן תורה למה? כי בזכות אסתר, אסתר ידעה שקיום התורה בעם ישראל ואותם ראויים שיחול עליהם הנס זה רק מצב שהם מאוחדים. אני לא קורא משתי אחשוורוש שהיו מפוזר ומפורד בין העמים, תקנה אסתר, משלוח מנות יש לרעהו, מתנות לאביונים, כל זה כדי לקרב את עם ישראל אחד לאחד, כדי שכולם יהיו מאוחדים וכולם יהיו. לכן יש מצוות שמחה בפורים, עיקר המצווה היא לשמח את האחרים בפורים, ואז עם ישראל נעשה חטיבה אחת בעולם. וכשהם רואים להיות חטיבה אחת בעולם, ממילא רואים שתחול יחול עליהם נס. לכן חג הפורים כל כך חשוב להורות לנו את השגחת השם בכל מצב ומצב, בכל אתר ואתר. לכן ימי הפורים האלה לא יבואו את הורים, זכרם לא יסוף מזרם, כי אין חג כזה שבנוי על ניסים נסתרים. אדרבה, כל החגים בנויים על ניסים גלויים, ולימות המשיח צריכים להראות לנו את גודל שהקדוש ברוך הוא נמצא לת אתר פנוי מיני. ולכן אסתר מהתורה מנהלנו אחרי אסתיר אסתיר פני ביומו. אז נקווה שבזכות חג הפורים עלינו טובה יתקיים בנו, ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והקדוש ברוך הוא יעלה את האור מתוך החושך ויתקיים בנו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. חודש טוב לכל הציבור. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.